שומעים שזה הארץ.
השבוע, הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. אריה דרי מסתמן כאחד הגורמים החשובים בממשלת נתניהו. הוא מוצג לא רק כשר בכיר, אלא כמבוגר האחראי מול בן גביר וסמוטריץ'. העיתונאי מוטי גילת מלווה את דרי כבר 3 עשורים, ומגדיר אותו כפוליטיקאי הכי מושחת במדינה. נשמע ממנו על שיטות הפעולה של דרי, שמזכירות עולם תחתון לדבריו, איך שום לקח לא נלמד, גם אחרי 2 בכלא, המאסר על תנאי בעבירות המס, ומה למד ממנו בנימין נתניהו. בהמשך, גם על צהל, שנגר ללב הוויכוח הפוליטי. יניב קובוביץ' ויגיל לוי ינתחו מה מצפה הימין מהצבא, ואיך כל זה מתחיל ונגמר בכיבוש. ולבסוף, הקורונה כבר מאחורינו, אבל בסין עדיין יש סגרים, הכלכלה קורסת, והתושבים מתחילים במחאות. יעל עיניו תדווח לנו משנחאי, מיכל זלצר לביד תרחיב האם ההפגנות מאיימות על המשטר. המסע ומתן הקואליציוני עדיין נמשך, אבל ברור שיש כוכב אחד שיהיה בממשלה הבאה, אריה דרי, הולכים לשנות את החוק בשבילו, וכנראה הוא יהיה שר האוצר בחלק השני של הקדנציה, ואולי גם משנה לראש הממשלה. מי שמכיר אותו מאוד טוב הוא מוטי גילת, מהתאגיד כאן, שלום.
שלום ליאור.
אז אתה מכיר אותו מהעבודה בידיעות אחרונות, עוד על התחקיר המפורסם, אולי אפשר להגדיר אותו כפוליטיקאי הכי מושחת בישראל?
כן, אין שום ספק בכלל. הוא האבא והאימא של השחיתות השלטונית, הציבורית והאישית. הוא התמחה במרכאות בנושאים האלה. הוא היה מושחת והוא נשאר מושחת, והכי גרוע שהוא השחית גם רבים אחרים, עסקנים, אנשי תקשורת, גורמים פוליטיים, חברים בשס לשעבר שסיפרו לי סיפורים מדהימים על אופן התנהלותו. הוא איש בעייתי ביותר.
אז אנחנו חוזרים 30 שנה אחורה, איך מגיע לך המידע על אריה דרי, אפשר לשאול?
קצה החוט, או אחד מקצות החוט, היה גורם ממלכתי, ציבורי, שאמר לי, מוטי, אני מציע לך לדבר עם הממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים, משה גלזר, הוא עובר ימים קשים. נפגשתי עם משה גלזר, ואז הוא התחיל לספר סיפורים מדהימים על אריה דרי. על הלחצים, האיומים, הדרישות של דרי, העברות כספים בלתי חוקיות, שהוא סיכל ומנע ושילם מחיר אישי. ואכן, בקיץ 90, אני ומלי קמפנר פרסמנו את סדרת הכתבות על אריה דרי, אם אני זוכר טוב, את הכותרת שלטון הכוח ושלטון הכסף של אריה דרי. כאשר היינו על קרקע באמת, על אדני ברזל.
מה גילית שם?
גילינו שיטות של עברות כספים לכל מיני מקומות שאתה לא יכול לדעת מה קורה עם הכסף. הגיעו לשורה של יישובים, ראשי עיריות, מועצות. אני שוחחתי עם אנשים כאלה. נתקלתי באנשים מפוחדים. מוטי, הסגרו לנו את הברז. מוטי, אי אפשר יהיה לעבוד, אני צריך לנהל עירייה. יש לי יעדים, תקציבים, הוא שר הפנים. כמות אדירה של רשויות מקומיות נקלעו לגרעונות כבדים. כלומר, אתה רואה שרשרת של פעולות, של שקרים, של לחצים, של איומים. איומים שלא פסחו על אף אדם, על אף... באותה תקופה הוא איים ככה, על מפכ"ל המשטרה. הוא תקף את הפרקליטות, הוא תקף את צוות החקירה. הוא הקים בעצם חמל שלו כדי להילחם בחמל של המשטרה של יחה. היו לו חפרפרות בתוך יחה. הייתה לו חפרפרת בשבק בשירות הביטחון הכללי, הייתה לו חפרפרת במשטרת מחוז תל אביב בדרגה בכירה, היו לו אנשים כמעט בכל מקום.
זה נשמע כמו ארגון פשע.
כמו ארגון פשע. אני הגעתי לאנשים ונדעמתי לשמוע את הסיפורים.
אתה מפרסם את סדרת התחקירים הזאת בידיעות אחרונות, בימים האחרונים מתפרסמת סדרת כתבות בעין השביעית, אתר ביקורת התקשורת, שמספר על שיטת ידיעות אחרונות לאורך כל השנים, לא רק נוני מוזס עכשיו עם תיק 2000, אלא תמיד ידיעות אחרונות היה מחובר לשלטון, מאוד שמר, היו אנשי שלומנו, אז איך מאפשרים לך בכלל לספר את הסיפור הזה על דרי?
קודם כל, נוני היה שנה בתפקיד, הגיע אליי החומר, הוא לא התערב.
היה חלש מדי.
היה חלש מדי באותה תקופה, ויצאתי לדרך. הגענו למצב שבסיום התחקיר, אחרי שמיבי מוזר עבר על כל החומרים,
העורך דין
של העיתון, אחרי שאחרים עברו על החומרים, היינו כל כך על קרקע, כל כך בטוחה, שאני הגעתי למשה ורדי, העורך המנוח, ואמרתי לו, אתה מפרסם את ההפניה, את ידיעת ההפניה לתחקיר הזה, בכפל העליון של העיתון. זה אומר שאנשים עומדים בקיוסק, הם רואים את הידיעה הזאת בולטת. עכשיו, הידיעה נוסחה לא לכאורה, לא אולי, לא כנראה, לא מסתמן, אלא הידיעה הייתה אריה דרי מעורב אישית בפרשיות שחיתות, באופן הכי קטגורי, הכי חד וברור. היינו על קרקע באמת בטוחה, על עדני ברזל, היו חומרים, הגיעו חומרים. אני לא זוכר תקופה כעיתונאי. אתה יודע מה? מדי שבוע מאות אנשים התקשרו לתת עוד מידע. בדרך כלל בתחקירים הגדולים מה שקורה, מתקשר לך אדם, אומר, קראתי את התחקיר, קראתי את השורה התחתונה, זה כלום, זאת בדיחה. אם תטפל או אם תבדוק את הסיפור הזה והזה, תגלה שהוא הרבה יותר חמור. וזה מה שקרה בדרי. חבר הביא חבר, סיפור הוביל לסיפור, ראש עירייה או חברי מועצה כאלה ואחרים שהגעתי אליהם, הובילו אותי לחברים אחרים. אתה יודע מה? מה מתברר? צוטטו לי בבית. דרי שלח חוקרים פרטיים, הם צוטטו לשני הטלפונים בדירתי הפרטית בגבעתיים. הוא ניסה לעלות על שמות או על הגורמים ששיתפו איתי פעולה, על מקורות המידע שלי, לחשוף את הדבר הכי קדוש של אצל עיתונאי.
להבין מי המדליף.
להבין מי המדליף. ברגע שאתה מביא שאתה יודע מי הדליף לך את החומר, אתה נערך לקראת השאלות של העיתון, או לקראת חקירות של משטרה, אם המשטרה באותה תקופה מטפלת בנושאים האלה, גם היא. וקל לך יותר לשבש את החקירה העיתונאית, או של המשטרה, או גם וגם. זה מה שקרה, צוטטו לבית במשך כמה שבועות, אני עליתי על הפרשה, הזמנתי אנשים שבדקו לי את הפלאפונים, הזמנו את המשטרה, תפסו על חם את כנופיית המצוטטים, את משרד החקירות שהעסיק 6 אנשים, כולם ישבו, נהנשו, חלק נשלחו לכלא. אריה דרי שמר בפרשה הזאת על זכות השתיקה, 30 שנה עד היום הוא לא דיבר בנושא הזה.
החלטנו להרשיע את נאשם אחד, מר אריה דרעי, בלקיחת שוחד לפי אישום אחד.
לא לקחתי שוחד.
על פי דין הוא זכאי, ובאריה זכאי.
אז באמת הוא זכאי, באמת הוא זכאי.
הוא זכאי, אריה דרעי.
אז בפרשה הזאת בסוף מוגש כתב האישום נגד דרעי, בפרשה הגדולה. הוא מורשע גם בבית המשפט המחוזי, אחר כך בבית המשפט העליון, הולך לכלא, למרות שגם שם ההליכה לכלא קצת מזכירה את התקופה של עכשיו, צעקות של מי זכאי, אי אמון מוחלט במערכת המשפט, ונכון שהוא פורש לתקופה מהנהלת ש"ס, אבל אחר כך, אחרי ריצוי העונש, חוזר לזה די מהר אחרי שנתיים.
תשמע, הוא הגיע לכלא, וגם בכלא הוא המשיך במעלליו. אמנם לא היה לו את החופש שהיה לו לפני כן, אבל גם הוא ארגן לעצמו איזה 16 עורכי דין כחברים. לעורך דין מותר לבקר את הלקוח שלו. הוא הפך 16 עורכי דין חברים לפרקליטיו לכאורה.
שיבואו לבקר אותו בכלא שלא הם שם.
כן, הוא יעביר את הזמן. אם זה הוא יושב שעה ואם הוא עוד שעתיים, קצב הביקורים הוא הרבה יותר גדול. הוא חגג בכלא. אוכל בכלא עובר לו או עונק לו או עומד לרשותו על פי תכתיב מפורש שלו. היה קצין בשירות בתי הסוהר, שתפקידו היה לקבל את דרישות דרי ולצאת ולקנות את הדברים. ישב שם, דרש חופשות מיוחדות, ארגן לעצמו לקראת כניסתו לכלא את חוק החצי, כדי שישחררו אותו אחרי מחצית.
למרות שזה
מחצית,
בסוף לא הצליח, השתחרר.
הוא לא הצליח בעניין הזה, כי יוסי ביילין לימים, קודם כל, ביטל את ההנחיה הזאת, העביר חוק שמבטל את זה, וההתנהגות של אריה דרי לא הייתה ברמה הנדרשת, ולכן, והייתה התנגדות של מפקד הכלא, שכתב חוות דעת המיצה, רמי עובדיה, ומנע את זה, והוא נאלץ להיות ככל האסירים האחרים.
אחרי שהוא השתחרר, כשהוא לא בפוליטיקה, שם הוא עושה את הכסף, או מאיפה מגיע הכסף?
תשמע, הוא הפך ליועץ של הבעלים, נדמה לי, של קוקה קולה, של אנשי עסקים כאלה ואחרים, לא ברור לי על מה ולמה הוא קיבל בדיוק את הכספים. לא ברור לי. אבל הוא עשה כספים.
התעשר.
התעשר, ולא למד את הלקח והמשיך עם השטיקים והתרגילים המכוערים.
בוא נתקדם לשנים האחרונות, אז החוק לא מתיר לדרעי לחזור לפוליטיקה במשך 7 שנים, יש קלון, ואחרי שהקלון נגמר, מאוד מהר הוא חוזר לשס, חוזר לתפקיד הרגיל שלו, ופתאום בשנים האחרונות עוד פעם יש חקירת משטרה, שבסופה הוא מאושר אמנם בעבירה יותר קטנה ממה שנחשד, אבל בעבירות מס גם די משמעותיות.
כן. תראה, כרטיס הביקור של השחיתות השלטונית בתקופה החדשה של דרעי, היא עצם החלטת נתניהו להחזיר אותו לממשלה. זה דבר מטורף. עבריין, אדם שהורשע במעשים מאוד חמורים, אדם ששיקר ורימה, ושהשופטים כתבו עליו את המשפט הבא. היה לו גרעין של אמת, ועליו הוא בנה מגדלים של שקר. שקרים, 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 בכל מגרש כמעט. זה איש שעליו אמר, אלי ישי בשעתו את המשפט הנפלא, אמר, גם כשדרעי בא הביתה והדלת פתוחה, הוא נכנס דרך החלון. משפט אדיר, וכל כך משקף את האיש הזה, הוא לא מסוגל לזה. זה בילד אין, השקר והמרמה ותרבות הנוכלות בנויים אצלו כל כך עמוק, הוא לא יכול להיפרד מהדברים האלה.
אתה מבין את סוד כוחו הפוליטי אבל?
כן, יש לו איזה כסר מישהי. הפריירים לא מתים, הם מתחלפים. כל פעם הוא תופס קבוצת עיתונאים אחרת, משתמש בה, שולח אותה למשימות, מדליף לה, הוא ברז מידע אדיר לעיתונאים, וזה מאוד נעים. יש לך אדם, יוצא מישורת ממשלה, בכוחו לתאר לך מה קרה, לעזור לך, לסייע לך.
מקור טוב.
מקור טוב, על ברז מידע כזה, אף עיתונאי לא ימהר לוותר. יש לו את החן שלו באופן אישי, יש לו את מה שהוא אומר, היהירות שלו, אבל היהירות מחבקים אותה, כי היא משרתת גורמים כאלה ואחרים בתקשורת. אני רואה את העיתונאים שמנסים לחלץ אותו מההרשעה הכפולה שלו בבית משפט השלום בירושלים. דרעי מנסה לצאת בשלום גם מהסיפור הזה. איך הוא בנה את היציאה? ראשית, הוא הפיק לקחים מהתיק הראשון. הוא לא תקף יותר בפרשה, בחקירה החדשה, הוא לא תקף את המשטרה, הוא לא תקף את היועץ המשפטי לממשלה, הוא חיבק אותו, הוא לא תקף את פרקליט המדינה, הוא לא תקף את צוות התביעה, הוא לא תקף את התקשורת. בשעתו היה עליהום על התקשורת, הפעם הוא לא תקף את התקשורת.
למה? למה זה משרת אותו, השיטה הזאת?
השיטה הזאת משרתת אותו, משום שזה יוצר אווירה של סלחנות, של חמלה, שאיש נוח.
שיתפלק לו בקטנה.
כן, הוא מעד. עכשיו, זאת השיטה, והניב התוצאות. היו שם חומרים להגשת כתב אישום הרבה יותר חמור, ואביחי מנדלבליט, שמאוד אהב את החיבוק הזה של דרעי, ומאוד הודה לו על כך שהוא לא מתנפל, מצטרף לבנימין נתניהו בהתנפלות הפרועה על, עליו ועל אחרים, הוריד את רף כתב האישום, היה שם חומרים שהצדיקו עבירה של העלמת און, בסכום של 1,000,000 שקל, נמרח בכל מיני תירוצים קלושים, על כל פנים הוא הורשע, והרשדה היא בהרשעה הזאת, כדי שהוא לא יחזור להיות נמרח, שר בממשלה.
אבל עכשיו המשחק הוא שאומרים שישנו את החוק, שיהיה כתוב שרק מי שריצה מאסר בפועל לא יוכל להיות שר, ודרעי קיבל מאסר על תנאי.
חוק פרסונלי, תפור למידותיו, שגם העובדה הזאת אמורה להיפסל על ידי שופטי בגץ, כאשר דוגש להם עתירה. ולכן דרעי נערך לקרב הזה. הוא מבקש לבטל את עילת הסבירות.
יש חוק בישראל, נו. והחוק אומר חד משמעית שאני יכול לכהן כשר. זה שבית משפט העליון עושה פלפולציה ואומר שנכון שאני יכול לכהן, אבל זה לא סבירות של ראש הממשלה, לא יהיה יותר מבחני סבירות.
תוגש עתירה נגד מינוי אנס לאחראי על מחלקת חינוך באחד העיריות, והשופטים יגידו...
זה לא סביר.
זה לא סביר. אתה לוקח להם את כלי העבודה, ואתה לא יכול לבטל את ההחלטה הזאת.
טוב, למצאו תירוץ אחר, אומרים בימין לפחות. ואז פסקת ההתגברות מגיעה כדי לעזור.
ואז יש לו את פסקת ההתגברות שהוא תומך בה, ויש לו דברים, יש פה חיבור אינטרסים אדיר בינו לבין נתניהו. הקרב על התיק של דרעי, על סיכול שובו לממשלה, הוא הקרב נגד המהפכה במרכאות בשלטון החוק, שמנסים לייצר אנשי הימין, מהציונות הדתית ומהליכוד. כאן זה מתחיל וכאן זה עלול להסתיים רע מאוד.
השחיתות זה משהו מחבר בין דרעי לנתניהו?
אין שום ספק. זה המחנה המשותף שלהם. ואתה רואה את נתניהו כתלמיד, תלמיד טוב, של אריה דרי. תשווה פעם את מה שהוא עשה, מה שעשה דרי בשעתו, ומה שעושה כיום נתניהו. מהתקפות על בתי המשפט, מהתקפות על הפרקליטות, מהתקפות על המשטרה, מהתקפות על התקשורת וניסיון להשתלט על התקשורת.
דווקא אמרת אבל שדרי למד את הלקח ולא עושה את זה יותר.
דרי לא, אבל נתניהו, אמרתי שהוא תלמיד של דרי.
לא, אבל אם אתה מבין שהמורה עשה טעויות, אז עדיף ללכת בדרך חדשה.
אבל הוא לא הולך, בוא, זה לא מזרח. קודם כל, אל תשווה, התיק של נתניהו כיום כראש ממשלה מורכב, סיפור חמור ביותר, יש שם, בניגוד לכל הבאז הזה, שכאילו התיק מתרסק, נופל, העדים לא עומדים בה, לא מספקים את הסחורה, אנחנו במגרש לגמרי אחר, אנחנו במגרש התיק מוצק לכאורה, המילה לכאורה חייבת להיות בכל מקום, רוב העדים המרכזיים סיפקו את הסחורה, ואם השופטים יגיעו למסקנה שראש הממשלה ביצע את המעשים המיוחסים לו, הוא צפוי לכמה שנות מאסר ארוכות.
טוב, אם המשפט הזה בכלל ייגמר, יכול להיות שגם זה עוד שנייה בדרך למגירה.
אין לי שום ספק שלמקום הזה חותר נתניהו, ודרי עוזר לו. זה שיתוף, זה אינטרסים של שניהם.
אם אנחנו מסתכלים קדימה, אתה חושב שתהיה פה איזה מלחמת רשויות? בית המשפט יעמוד על הרגליים האחוריות, לא ייתן לנתניהו להפסיק את המשפט, לא ייתן לדרי לחזור להיות שר, או שבסוף ימצאו איזשהו תירוצים ויתקפלו?
אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אבל אני מודאג. מוכרח להודות, אני מודאג. תראה, אם תבוטל עילת הסבירות, השופטים יהיו פקידים, יכולים ללכת הביתה. אין שום סיבה בעולם. אם יבוטל הסניוריטי, כלומר מינוי נשיא בית משפט העליון על פי הוותק והניסיון, שוב יהיה פה, תהיה פה בתוך בית המשפט, אני צופה מרד, או פרישה של שופטים בכירים מבית המשפט העליון.
אז אם מנוי את אנשי שלומנו, יהיה הכי קל.
אתה יודע מה? אנחנו נתקרב למקום שאנשים... תהיה מלחמת אזרחים, קרה, אני לא מדבר חמה, אבל קרה ללא שום ספק. אנחנו נגיע למקום רע מאוד. שמע, זה ריסוק הדמוקרטיה. זה עקירת העוגנים הכי חשובים של הדמוקרטיה. אם אתה מחליט למשל לבטל את עבירת מרמה והפרת אמונים, שמשמעותה ביטול שני סעיפי אישום בתיקיו של ראש הממשלה, אתה מחולל פה מאומת אלוהים, רעידת אדמה. המשמעות האמיתית, הצפת הרחובות בעבריינים, קלים יותר, קשים יותר, זה כלי העבודה אחד החשובים במלחמה, בשחיתות השלטונית והציבורית. עכשיו אני לא אומר, צריך לתקן את הסעיף הזה, לצבוע אותו בצורה ברורה, לתחום אותו, אבל הכלי הוא כלי עבודה בארגז הכלים של השופטים מהחשובים שאנחנו הכרנו, כלי עבודה של הפרקליטות ושל המשטרה.
לנתניהו ודרי, לדעתך, יש בכלל קווים אדומים?
היום לא. למשל, אתה רואה את פרשת הלטבים. בנושא הזה, נתניהו לא טיפש. זה כלי להסתת המחלוקת הציבורית מהסיפור האמיתי של תיקי נתניהו, שהכל סב סביב אותם תיקים. עכשיו, לגבי דרי, מבחינתו הוא רוצה לחזור לממשלה. זה חלומו. לכן הוא התאה את השופט וגזר את דינו. לכן הוא נטע בו את התחושה באמירות שלו, שהוא עומד לפרוש מהחיים הפוליטיים והציבוריים.
לוקח אחריות ולוקח פסק זמן.
לוקח אחריות ולכל. הוא פשוט שיקר לו בדרכו. שיקר בדרכו. התאה אותו. ולכן השופט נסחף, האמין לו בתמימותו, ואימץ את עסקת הטיעון שלא הייתה סיבה לקיים אותה בכלל. החומרים והראיות היו מוצקים, אפשר היה לנהל את המשפט, להגיע לשורה התחתונה, להגיע למסקנה, להגיע להרשעה, ואולי גם להגיע למצב שהשופט ינתח את עדותו של דרי, כפי שקרה במשפט הראשון שלו, וצריך לחזור ולקרוא מה אמרו בשעתו השופטים על אמינותו, על שקריו, על יושרתו ועל שיבוש החקירה בתיקיו.
מוטי גילה, תודה רבה.
תודה גם לך, ליאור.
אני דורש מהרמטכ"ל, מכל הפיקוד, לחשוב פעמיים על העונש הזה.
יש מי שמנסים להשפיע פוליטית על ההתנהלות המקצועית של מפקדי צה"ל. יש מי שמנסים להלך אימים על הרמטכ"ל ולייחס לו מניעים פוליטיים בשמכם.
אנחנו כאן למנוע את המחבוש המיותר הזה, כי ידעו חיילי צה"ל הגיבורים שאנחנו כאן נגבה אותם. כן, כן.
אחרי מערכת החינוך, גם צה"ל נגרר לתוך הוויכוח הפוליטי. זה הנושא שלנו בדקות הקרובות. איתנו שניים, יניב קובוביץ', שלום.
שלום.
ופרופסור יגיל לוי, חוקר יחסי צבא וחברה בישראל מאוניברסיטה הפתוחה.
שלום.
אז איך כל זה מתחיל? זה פרשות אל אור עזריה, זה הסימן הראשון לסיפור הזה, או הממשלה החדשה שרוצה לעשות מה שבא לה?
זה הרבה לפני פרשת אלאור אזריה. אנחנו רגילים למצב שבו מזה שנים לא מעטות, מתחולל בהדרגה, זה זרם עומק שלאט לאט יוצא החוצה. סוג של מרידה של לוחמי הצווארון הכחול, כנגד הצבא, כנגד הקודים של הצבא. אפשר ללכת אחורה למחאתם של חיילי כפיר יוצאי ישיבות הסדר נגד פינוי התנחלויות חוקיות. אפשר ללכת יותר קדימה לפרשת דוד הנחלאוי 2014, וכמובן ההתפרצות הגדולה היא שנתיים לאחר מכן בפרשת אלאור אזריה, לאחר מכן פרשת בראל חדריה שעוררה מחאה, ועכשיו הסיפור האחרון. המשותף לכל האירועים האלה הוא שחיילים, לוחמי צווארון כחול, מקבוצות פריפריאליות, דתיות ואחרות, אינם מוכנים לקבל עוד את מערכת הקודים המקובלת של הצבא, ומתקוממים נגדה בצורות שונות.
מה זה אומר צווארון כחול? זה לא הקיבוצניקים, הצבא של פעם, אלא יותר מזרחים, יותר דתיים, יותר חרדים?
ההרכב החברתי שמאייש היום בשיעורים גדלים והולכים את מה שניתן לכנות צבא שיטור, מורכב ברובו מקבוצות שבאות מתוך המגזר הדתי, בעיקר הדתי החרדלי, מעמד ביניים ומטה מזרחי, יוצא ברית המועצות, אתיופיה, קצת דרוזים, קצת נשים, בוודאי קבוצות שהן אינם חלק מן המרכז האליטיסטי שבעבר יש את הצבא בהמוניו. והקבוצות האלה מביאות איתם קודים אחרים, והדבר שחשוב, והוא זה שמתחולל לנגד עינינו, הוא שכאשר הן צוברות מסה קריטית של נוכחות ביחידות האלה, והן מבינות שמול המודל הסלקטיבי של הצבא, הן נמצאות באיזשהו מקום במיעוט, כי קבוצות אחרות, ודאי קבוצות האליט, לא נוסעות בנטל, ודאי כמוהם, הן מפתחות שיח חדש כלפי הצבא וטובות, תביעות מתביעות שונות, כמו שינוי מערכת הקודים, כמו שינוי רוח צהל, כמו הגנה של הצבא במצבים שמרגישים שהצבא איננו מגן עליהם, וכן הלאה וכן הלאה.
ואם נחבר את זה לפוליטיקה, אז הפוליטיקאים מקשיבים להם כי זה אלקטורט, והם אומרים, נשנה את אורות הפתיחה באש, אנחנו עכשיו נעשה כל מה שהמתנחלים רוצים?
החידוש הגדול כאן הוא שלראשונה הקבוצות האלה שייכות למחנה פוליטי שהופך להיות למחנה דומיננטי. או בעל השפעה רבה מאוד, קרי עוצמה יהודית וקבוצות אחרות. ולכן נוצר כאן חיבור שבו מצד אחד הפוליטיקאים מאזינים מאוד לחיילים וכמובן נשענים על תמיכתם, אבל גם החיילים מרגישים שיש להם אוזן קשבת, והמפגש הזה יוצר סיטואציה שלכאורה נראית כסוג של פוליטיזציה של הצבא, בעוד שזה סוג של מאבק שליטה על מערכת הקודים שלו, לא בדיוק פוליטיזציה.
יניב, אם אנחנו נוסיף לסיפור הזה גם את הקצינים, אז הם עדיין האליטה, והם מנסים לחנך את החיילים למטה, להגיד להם ככה לא מתנהגים?
לא בדיוק, ואני גם רוצה לקחת את הדברים שנאמרו. אני חושב דווקא שזה התחיל קצת קודם, זאת אומרת, מה שראינו מלאור אזריה או הנחלאוי, על כל מיני אירועים באמת שהיו נורא תקשורתיים, אני חושב שבאיזשהו מקום, גם הצבא, גם משרד הביטחון, בכלל מדינת ישראל, פשוט הקימו איזושהי מפלצת של מכינות קדם צבאיות שבמשך שנים מי שהיום מאייש את התפקידים הכי בכירים גדלו באותן מכינות שאני לא חלילה בבא אומר פלילי או לא פלילי, אבל מי שנחשף לתוכן באלי, בהר ברכה, בכל המקומות האלה, זה בעצם משהו שבמשך עשרות שנים גדל, נבנה בדיוק לאירוע הזה, ליום הזה שיבוא אותו מנהיג ימני ויקח את זה.
שמה מלמדים אותם?
אנחנו מדברים על תכנים שבעצם הרב הוא המפקד. זאת אומרת, אנחנו, אוקיי, אתה תתנהג כמו שאומר לך המפקד, אבל בסופו של דבר, הקוד האתי שלך, המוסר לחימה שלך, כל ההתנהלות שלך, אתה בסוף תהיה כפוף לערכים שקיבלת פה.
דיני התורה ולא דיני צהל?
בהרבה מובנים, כן, כי בסופו של דבר אנחנו שומעים, אנחנו הולכים לקצה כי סירבו לפנות התנחלות, זה ממש הקצה, אבל שאומרים להם, אתה לא תסתכל על חיילת ששרה, אוקיי? אתה לא תוכל להיות בשבוע נופש עם חיילות, כי הן נכנסות לבריכה ככה וככה, או במגורים, או בתפקידים מסוימים. זאת אומרת, באמת, אנחנו נורא נתפסים ממש בקצה לדברים, אבל מדובר פה על דבר יותר גדול, והטרגדיה לדעתי שאנחנו נכנסים לתוכה, ואני לא רואה עתיד טוב לדבר הזה, אני רואה את זה באמת, זה כמעט בלתי נמנע שהצבא יעבור איזושהי מכה שממנו הוא יצטרך לייצב אותו מחדש. אבל הדבר הכי קשה לדעתי, שבמודע או לא במודע, הרמטכ"ל הנוכחי אביב כוכבי כאילו בנה את הצבא בתקופתו ליום הזה, שהוא יוכל להעביר את זה לאנשים כמו סמוטריץ', בן גביר והחיילים האלה.
תרחיב על הנושא הזה, כי אייזנקוט דווקא התייצב בפרשת אלאור אזריה, היה קול מאוד בולט.
אני לא סתם אמרתי לא במודע. אני לא סתם אמרתי לא במודע, משום שלא מדובר ברמטכ"ל פוליטי. הבעיה היא באופן שבו הוא תמיד איחר להיכנס לכל מיני דיונים ערכיים, הוא תמיד הגיב, הוא לא יזם משהו. ואם אנחנו הולכים לדוגמה, אירוע של אופר וינטר, תת-אלוף אופר וינטר, הוא קצין, מוכשר והכל, אבל באמת היה ספק אם הוא צריך להמשיך לתפקד, בתפקידים הבכירים ולהתקדם. אפילו הרמטכ"ל בזמנו, גדי איזנקוט, לא רצה לקחת את ההחלטה לבד, ואמר, אנחנו נעשה איזו ישיבה כזה של לשמוע את כולם. בין המתנגדים הבולטים היה הרמטכ"ל אביב כוכבי, שחשב שהוא לא צריך. עובדתית, אנחנו יודעים שנכנסו
פוליטיקאים לתוך התמונה הזאת,
שפתאום הימין התחזק. אנחנו רואים שהוא מונה למפקד אוגדה 98, האוגדה באמת הכי יוקרתית שיש, ואני לא מעריך שהוא יפרוש בקרוב. אנחנו יכולים להסתכל על עוד הרבה דברים, זאת אומרת, כל ההתעלמות מהעובדה שחיילים לא מגיבים כשתוקפים פלסטינים, או שבהרבה מקרים עוברים לסדר היום על תקיפה של חיילים, והמשמעותי ביותר, היום אביב כוכבי עומד לעזוב את צהל, כאשר הוא בנה שרשרת פיקוד, שאם אנחנו מסוכחים את פיקוד מרכז, אוקיי? החטיבות בפיקוד מרכז בגדה, היום מרבית הקצינים שהם מפקדי היחידות, הם תושבי ההתנחלויות.
בדבר אחד רק לדייק ואחר כך להמשיך. הדיוק הוא בכך שכשאנחנו מסתכלים על זרמי עומק שהיום מביאים את הדברים כמעט לידי פיצוץ, באמת זרם עומק אחד זה ההתחזקות של היהדות הדתית, הציונית, הדתית החרדלית, דרך הקמת מכינות והחיזוק של ישיבות ההסדר. אבל במקביל, הציר המקביל הוא החוסר הנכונות של קבוצות שבאות מתוך הפריפריה המובהקת של ישראל, בראש ובראשונה מזרחי, מעמד ביניים ומטה, לקבל את כללי המשחק כפי שהם קיבלו קודם. וזה ציבור שאיננו ציבור מאורגן. זאת אומרת, אלאור עזריה ואחרים לא בא מתוך מכינות, לא בא מתוך ישיבות, זה ציבור לחלוטין בלתי מאורגן, אבל הוא צובר כוח, והפעילות העיקרית שלו, וראינו את זה פרשת אלאור עזריה, היא באמצעות הרשתות החברתיות, שבעצם מעצימות את כושר המיקוח של החייל היחיד. זו נקודה אחת. הנקודה השנייה לגבי המפלצת שהקים כוכב, ואני מסכים עם כל מילה שאמר יניב, אבל צריך להסתכל על זה בצורה רחבה קצת יותר. בגדה המערבית קם מאז ראשית שנות ה-2000 צבא שהוא נפרד מהצבא הרשמי, צבא שיטור שיש לו היגיון פעולה, סמכות, היררכיה שמפקחת עליו לגמרי שונה מזו של הצבא הרשמי, והדבר הזה קם עוד הרבה לפני כוכבי וקם לפני איזנקוט.
שהמטרה שלו זה תחזוקה של הכיבוש?
המטרה שלו הייתה תחזוקה של הכיבוש, ובהדרגה זה הפך להיות למכשיר, לזרוע ארוכה של המדינה, ואפורה לסיפוח שטח C, שזה מה שעושה ממשלת ישראל בשיטתיות, מאז שהפתרון שתי המדינות קרס עם חילופי השלטון בין אולמרט לבין נתניהו. והצבא הזה, שהוא צבא שפועל פחות או יותר בנפרד, הנפרדות הזאת לא טופלה כראוי בפרשת אלאור עזריה. כלומר, לכאורה, גדי איזנקוט קם ואמר, אם אנחנו רוצים צבא של פלנגות או כנופיות, או איך שהוא קרא לזה, אבל ברמה המעשית, הוא לא נקט בשום מהלך שיחולל הפרדה בין הצבא הזה לבין קהילות המתנחלים שבתוכם הוא שקוע. בא אביב כוכבי והשלים את הדבר הזה, כולל באותו תהליך שמציין יניב של מינוי מפקדים, בכירים למדי מתוך הסדרה המתנחלית, ולכן תשטוש הגבולות הזה הוא תשטוש גבולות שמונע בעצם פיקוח פוליטי, אפילו מינימליסטי על הצבא הזה, מונע מכולתם של הפוליטיקאים לרסן אותו כאשר הוא מפעיל כוח, או לחילופין להפעיל אותו כדי לרסן את המתנחלים, ודברים כמובן מגיעים לסיום כאשר יש תופעות פוליטיות שיוצאות מתוך הצבא הזה, כמו כאשר מתנחל מקריית ארבע שמשרת בצבא הזה בא ואומר בן כביר יעשה פה סדר.
אני חושב שזה טעות להסתכל על מה שקורה בפיקוד מרכז, בהתנחלויות, בגדה, ולא להסתכל על הדבר הכולל. שאני רואה לדוגמה שהקימו ועדה לבחינת שילוב לוחמות שריון בצהל. ואז אומרים, הוועדה תהיה מקצועית ותבחן רק היבטים מקצועיים. האם אנחנו יכולים לנצח מלחמה עם השינוי? ושאתה מבין שבאותה ועדה יושב הרב הצבאי ומוזמנים שני רבנים, מישיבות הסדר.
אתה מבין מה זה, שזה מחד חילה תפור?
אני לא מצליח להבין, ואני גם כתבתי על זה בזמן אמת, איזה רלוונטיות מקצועית יש לרבנים בתוך השיח הזה. זאת אומרת, אביב כוכבי כרמטכ"ל, הרבה פעמים לא רצה להתעסק, שם את זה בצד, הוא האמין שאנחנו צריכים להילחם, וזה המטרה, וכל הנושא הערכי, הקוד האתי, בכלל, מוסר לחימה הכי בסיסי, אני לא מדבר על איזה שהם שיקולים נורא גבוהים. המוסר לחימה הכי בסיסי זה משהו שטושטש.
אז הרמטכ"ל הבא, הרצי הלוי, מה הוא יכול לעשות?
הרצי הלוי, כרמטכ"ל, נכנס, אני חושב, לתקופה הכי מאתגרת, הוא זה שבהחלטות שלו ובדרך שהוא יקבע, הוא יעצב את צהל כצבא העם. זאת אומרת, הוא ישמור אותו או לא ישמור אותו כצבא העם בתקופה הזאת, משום שאני לא רואה שחיילי המילואים, לדוגמה, לא רוצה לדבר על הסדיר, אני לא רואה אם אנחנו הולכים לספח עכשיו את חלקים מהגדה, אני לא רואה אנשים ששירתו איתי או שאני מכיר הרבה מהם, הולכים לממש מדיניות של אפרטהייד כאנשי מילואים. אנחנו בסוף התגייסנו, לחמנו, נשבענו בכותל על הנשק, למות למען המדינה וערכיה וחירות, לא בשביל לקחת חלק באיזושהי מימוש ממשל אפרטהייד בגדה, ושם הרצי הלוי, לדעתי, כרמטכ"ל, זה הדבר המרכזי שלו.
אנחנו פה ממש רואים אפשרות של מרד בתוך הצבא, אולי מבחוץ, או שזה לא יקרה?
גם מערך המילואים השתנה באופן דרמטי בשנים האחרונות, וכשמסתכלים על יחידות המילואים, אנחנו רואים הרכב חברתי שונה לחלוטין מהרכב שאתה מכיר, יניב, כאשר אתה שירתת.
אני רואה אותם ביום יום.
ואנשים שאתה מדבר עליהם הם אנשים שפחות ופחות באים לשירות מילואים, ופחות ופחות כאשר נקראים גם מגיעים לשירות מילואים. ההרכב החברתי של מערך, של יחידות המילואים משתנה. ולכן אינני צופה מרד של שמאל מרכז מתוך הצבא. אבל הנכון הוא שמה שינסה הרצי הלוי לעשות זה לפחות למתן את מה שהפוליטיקאים מנסים לעשות, וזה לקעקע את האיזון העדין שהיה קיים עד היום, והוא האיזון שהבטיח בעצם את יכולתה של ישראל לאחוז בשטחים ללא זעזוע. כלומר, צבא שיש לו לפחות מראית עין של צבא מרוסן, לפחות מראית עין של צבא הפוליטי, ומינהל אזרחי שמופרד מהצבא וגם מתנהל לכאורה בצורה הפוליטית.
טוב, עכשיו הוא עובר לידי סמוטריץ'.
והניסיון הזה של הפוליטיקאים מימין לקעקע את זה, יכול להתגלות בסופו של דבר כמקח טעות, אבל התפנית בעניין הזה לא תתרחש לא מתוך מרד בתוך הצבא, אלא המקור היחיד שממנו צריכה לדאוג הממשלה הנוכחית, בכל מה שקשור לענייננו בגדה, זה מלחץ בינלאומי. כלומר, האינטרס האמריקאי שעוקב מקרוב, למשל, גדוד נצח יהודה נמצא תחת מוניטור של ה-State Department.
הם יודעים מי אלה ומסתכלים עליהם?
יודעים מי אלה ומסתכלים עליהם עם
פרטי, לצורך מה?
עם פרטי פרטים. משום שה-State Department מודאג מכך שגדוד נצח יהודה משתולל בשטחים, ובשום מקום, לפחות תודעתית, מפריד אותו משאר הצבא היותר נאור. אבל אתה...
ואז מה? מעבירים מסרים לישראל, תרחיקו אותם?
ואז מעבירים מסרים מישראל, תרחיקו אותם. תרסנו אותם, או לפחות עצם זה שהוא מגלה עניין, אמור להיות מסר לישראל.
שמה המקל נפסיק את הסיוע האמריקאי?
לא, אנחנו יודעים שהאמריקאים כמעט ולא מפעילים שום מקלות כלפינו, ודאי לא בממשל הנוכחי, אולי עכשיו. משהו השתנה בדבר הזה. כשם שהאמריקאים העירו הערות לגבי הוראות פתיחה באש, שהתקבלו בזלזול בישראל, אבל ההערה היא הערה. וצריך להבין שכאשר הממשלה משתנה, הטון הזה עשוי להיות טון הרבה יותר מוכרף. כשמזכיר המדינה האמריקאי אומר שביידן מצפה שישראל תמשיך לכבד זכויות להט"ב, זה אומר שמשהו קורה גם בממשל האמריקאי, והמשהו הזה יכול גם להקרין על האופן שבו ישראל מתנהלת בגדה המערבית.
הולך לעשות פה סדר במקום הזה.
איך סדר?
הולך סדר, לעשות סדר בכל האזור הזה.
איך?
זהו, אין מה לעשות.
איך הוא יעשה?
זהו, כן, אכלתם אותה.
האם הרמטכ"ל בדק את האירוע ושמע את הטענות של החיילים שאומרים שהרביצו להם, שתקפו אותם? אני בעיניים שלי ראיתי את אחד הקטעים, צערי לא הראיתם אותו כאן, שחייל מותקף על ידי אנרכיסטית. את יכולה להסביר לי למה היא לא עצורה?
הזכרנו קודם את איתמר בן גביר, אז הקמפיין שלו מי פה בעל הבית, זה מה שפונה לחיילים הפשוטים?
בן גביר הוא בן גביר של החיילים, גם אם הוא לא מדבר אליהם באופן ישיר, אבל הוא מדבר אליהם בשפתם, הוא מדבר אליהם בגובה העיניים, הוא מתייחס אליהם כסוג של גיבורים, שהמערכת הפוליטית מקרבנת אותם, בכך שמונעת מהם לנצח, מונעת מהם להפעיל כוח, מונעת מהם אפילו להגן על עצמם בצורה ישירה, דרך הוראות פתיחה באש לכאורה מרסנות, לכאורה כאלה שמעקרות את כוחם של החיילים. בן גביר רואה אותם לא רק כגיבורים, אלא כמי שבעצם בהתנהגות שלהם, כולל בהתנהגות אלימה, בעצם מייצגים את מה שבן גביר תופס כרוח צהל האמיתית, או רוח צהל כפי שצריכה להיות. כלומר, צהל שאיננו מתבייש בהפעלה של כוח, ודאי לא מתבייש בהפעלה של כוח כנגד פלסטינים בשטחים. הדברים האלה מדברים אל חיילים שבסופו של דבר הם לא רק בבואה של החברה, אלא באופן ספציפי הם חשים שהחברה כחברה מקפחת אותם, בעצם זה שמעמידה אותם בזירת החיכוך הקשה ביותר, המלוכלכת ביותר, צריך אפילו לומר, מול הפלסטינים, ואיננה מגבה אותם. לא בתנאי שירות, לא בצורה הכלכלית שהם אחר כך מביאים איתם מהצבא לשוק העבודה האזרחי, בשונה מ... קבוצות ממשרתי ההייטק, ולא בגיבוי שהצבא נותן להם כאשר הם מסתפחים. בכל המישורים האלה, בן גביר מדבר אליהם בשפתם, בין אם הוא מתכוון לכך ובין אם הוא לא מתכוון.
אז אם אנחנו מסתכלים קדימה, יכול להיות שדווקא בגלל שהממשלה היא כל כך קיצונית, והמדינות תהיה כל כך קיצונית גם לכיוון הזה, אז אולי תהיה איזו ריאקציה אחורה, או שהאופק ברור וזה הולך לשם?
אני חושב שהשינויים הדרגתיים שחלים בצבא, ובהנחה שהדרג הפוליטי לא ישתולל יתר על המידה, בעניין הזה צריך טיפה לסמוך על נתניהו, וטיפה כפי שציינתי קודם לכן על האמריקאים, אנחנו לא נראה לא מרידה בצבא ולא ריאקציה בצבא, אלא תהליכים שהם תהליכים הדרגתיים, כפי שהתחוללו עד היום. אינני רואה בצבא מקום שבימנו תצמח איזושהי ריאקציה כלפי הדרג הפוליטי, למעט בדבר אחד. אנחנו יודעים שהרצי הלוי, והשאלה כמה אומץ יהיה לו לעשות את זה, בעבר לפחות דיבר, חשב, כיוון לכך שצריכה להיות אופציה מדינית. דבר שהרמטכ"ל הנוכחי, כוכבי, נמנע ממנו לחלוטין. הרצי הלוי מילא איזשהו תפקיד מרסן בהסדרה מול הפלסטינים בעזה, כאשר הוא היה אלוף פיקוד הדרום.
טוב, אחרי מקרה יאיר גולן, אני לא בטוח שהוא יוצא להתקרב לשם.
מצד אחד. מצד שני, גם בלי לתת נאום בטקס יום השואה על תהליכים שלכאורה קורים או לא קורים, יכול רמטכ"ל, וכבר היו דברים מעולם, להשמיע את דעתו על כך שההסדרה העתידית של הקונפליקט בין ישראל לפלסטינים יכול לעבור רק דרך מסע ומתן מדיני. עד כמה הוא יעשה את זה בממשלה שממשלה ימנית, אינני יודע, ובעניין הזה אין לי תקוות גדולות לגביו, אם אפשר להעיר את זה כהערה פוליטית.
אני שוב, אני חושב שכן יהיה משהו, אני לא מדבר במונחים של מרץ, זאת אומרת, זו גם הסיבה שדיברתי על חיילי המילואים. אני לא רואה שינוי בסדיר, הסדיר צריכים להתגייס, התגייסו, בסוף יודעים לשלוט בהם בצורה כזאת או אחרת עד שהם יוצאים. אני דיברתי בקצה על חייל המילואים, זה לא מרד נגד הצבא, זה לא יהיה שחיילי המילואים יצאו למרד נגד הצבא, אבל בסוף בקצה יישב חייל, אוקיי, מילואים, בין 25-6, שהוא רוצה להתחתן עוד מעט, אבל הוא גם עכשיו לומד והוא משלם את כל הלימודים שלו, הוא גם משלם את המיסים כדי לחלק לכל השאיפות וההבטחות שאנחנו רואים עכשיו, אם זה דרך שס או לא יודע מה, אנחנו נתקצב את כל הדבר הזה, נעביר חוקים שחצי מאיתנו לא יתגייסו, ואז הזעם שלו לא ילך על הצבא, זה לא יהיה מרד בצבא, אני חושב שהצבא עדיין יש בו איזשהו יסוד נורא חזק שאפשר לשמר אותו, אבל בקצה שהוא יישב ביום עבודה שלו, והוא יגיד, הנה אני על היום הזה שילמתי מיסים, אני מחר יוצא למילואים, בכסף שאני שילמתי מיסים לא אני אקבל אותם, יקבלו אותם אנשים שלא עובדים ותורתם אמנותם, ועכשיו אני צריך ללכת לאיזושהי מלחמה סוג, נגיד, כן, חומת מגן 2, כי החליטו להכשיר את חומש ואביתר. עכשיו, יש גבול לכמה האוכלוסייה פה מוכנה להיות מטומטמת.
אז אני חולק עליך בשני דברים. ראשית, כשאנחנו מסתכלים לאורך זמן על המאבק למען שוויון הנטל, אנחנו רואים שהמאבק הזה נמצא בירידה תלולה מאז ראשית שנות ה-2000. למעשה, החקיקה לגבי החרדים, גיוסם לצבא, כמעט שאיננה מעניינת יותר את המחנה החילוני הישראלי, והראיה יש לה כמעט ולא מוצא מחאה, ודאי לא מחאה אפקטיבית, בשונה ממה שעיקרנו כאשר קמה תנועת שינוי ההיסטורית של אבא של, של, ראש, של ראש הממשלה הנוכחי. זה הערה...
למה? כי אנחנו עסוקים בנושאים יותר גדולים?
משום שבסופו של דבר, כאשר מודל הצבא, מודל גיוס לצבא, הפך להיות למודל סלקטיבי, שבו מי שאיננו רוצה לשרת בחובה בסופו דבר, יכול לא לשרת בחובה או לשרת בחובה במקום שהוא רוצה. ובפרט במילואים, זה הפך להיות למודל התנדבותי דה פקטו. הצעיר בין המעמד הבינוני החילוני, מול האופציה של התקוממות או מול אופציה של מחאה, יש לו גם אופציה של מה שאנחנו קוראים סוציולוגית יציאה, אקזיט. כלומר, הוא איננו משרת, הוא עושה לביתו, ובסופו דבר, הסוגיה הזאת של, של, של שוויון בנטל, הוא מטפל אותה בכך שהוא מוריד מעצמו את הנטל, ולא עושה כך שהוא דואג לשוויונם של אחרים. כל המחאה הזאת של שוויון בנטל פשוט נמצאת בדעיכה כמעט אבסולוטית, ולכן אני לא מציע לצפות לה. והערה נוספת, צהל לא יצא למלחמה על חומש. ייתכן שאירוע חומש יעורר איזשהם גלים שבסופו דבר צהל יצטרך בעקבותיהם לצאת למלחמה. הניסיון שלנו באופן שבו המדיה הישראלית, לאו דווקא עיתון הארץ, מטפלים בסכסוך הישראלי ערבי, מראה שיש בסופו דבר טשטוש של סדר המאורעות של מה שקדם למה. ולכן גם כשצהל יצא למלחמה בעזה לפני כשנה, זה לא נתפס כמלחמה על סוגיית הבתים בסילואן, אלא כתגובה לירי של חמאס, על ירושלים. היכולת למסגר מחדש את האירועים האלה, באופן שבזרו דבר יצדיק הפעלה של כוח, וגם יצדיק את הקורבן, בפני מי שבראש אידיאולוגית מוטים לשאת בקורבן כזה, היכולת הזאת היא יכולת מאוד מפותחת.
אני חייב רק עוד פעם להתייחס לדבר אחד, שאני מבין על מה שדובר פה קודם, בעצם שאנחנו אף פעם לא עשינו עניין מהסיפור הזה של השוויון בנטל והחרדים, זה לא תמיד עניין, נכון?
עשינו, אבל כבר אין עניין כזה.
לא, צריך שוב להבין שיש פה אירוע שונה. עד היום, החרדים, בגדול, כן? באו ואמרו, תקשיבו, אנחנו חיים בבידול, קחו את ה... אנחנו לא עושים צבא, אנחנו נקבל את זה, אנחנו לא מתערבים לכם יותר מדי, אנחנו אפילו לא נהיה שרים, נהיה סגני שרים, אנחנו חיים במקום שלנו. פתאום באה מערכת הבחירות הזאת, ואומרת, אנחנו כבר לא מתנצלים, אנחנו רוצים להיות במקבלי ההחלטות, במשרדים הכי חשובים, אנחנו רוצים גם לנהל תקציב, גם לנהל ביטחון, גם לקבוע, ברגע שהוא הכניס את עצמו והחליט להפסיק את הבידול,
טוב, זה כן דמוקרטי, אבל...
אין בעיה. אבל אז משהו משתנה. אם אתה רוצה להיות איתי במשחק, אז אתה איתי במשחק. אתה לא עכשיו יושב בערים החרדיות או במובלעות החרדיות, אתה מקבל את התקציב שלך, אבל אתה לא מתערב, לא אכפת לך, כל אחד יחיה בשלו. פה אתה בא ואומר, לא, מהיום אני לא רוצה להתנצל, אני רוצה לקבוע, ואני רוצה להיות במשרדים הכי משמעותיים. אתה רוצה? אין בעיה. אז יתחילו לשאול, מה עם הנטל?
הנטל של... מי משלם מס, לא מי משרת בצבא. זה יהיה נושא השיח.
זה היינו אח.
לא, זה היינו אח בעיניך, בעיניך, אבל נשאי המחאה של שוויון בנטל פשוט כבר לא קיימים.
אני עשיתי מילואים עד גיל 41, זומנתי לדעתי לכל הצווי 8 שהיו מאז 96, אוקיי? אני עשיתי עם הצוות שלי שירות מילואים בגזרות אחרי זה, אני לא זוכר שפעם, ואתה יכול להגיד שזו תקופה אחרת, אני לא סיימתי מזמן, כן? אני עד גיל 41, לא זוכר שזה היה שיקול בכלל, הכסף, המיסים הזה, כמו העניין שבסוף תמיד ידענו שברגע האמת, אוקיי, שיקרה פה משהו, ולא בגדה, בלבנון, אנחנו נהיה מוכנים ללכת להיות ראשונים וגם לשלם בחיים בשביל ביטחון מדינת ישראל. העובדה שפתאום ההנהגה בישראל קיבלה את זה כי איזה משהו בלתי ניתן לערעור, או שהתפיסה הזאת שאני אהיה מוכן למות בשביל מדינת ישראל, זה לא משהו שביר, זה הטעות שלהם, ואת זה לדעתי הם כן יספגו הפעם.
יניב קורוביץ' ויגיל לוי, תודה רבה.
תודה.
תודה לך.
בפעם הקודמת שדיברנו עם יעל עינב מסין, היא הייתה בסגר, חיים מאוד מאוד קשים, כך זה היה נשמע.
כל תושבי שנגחאי בין 3-5 שעות כל יום עובדים בהשגת מזון. אנחנו עושים פה כל יום בדיקה. ברגע שיוצא חיובי, בין אם אתה סימפטומטי או אסימפטומטי, מיד לוקחים אותך למתקן כזה.
אז עכשיו אנחנו רוצים להתעניין בשלומה. שלום יעל.
שלום לך.
איך הולך?
האמת היא שלפני שעה הצטרפה שנגחאי לכמה ערים לפניה שהשתחררו מהעול של הבדיקות כל יום ועוד כמה הקלות, ואנחנו מרגישים פה כאילו יצאנו לחופשי, למרות שכל מה שקרה זה שהורידו לנו כמה בדיקות PCR.
ועכשיו את יכולה להסתובב ברחוב, חופשי, מסתובבים, בלי המסטרחות, בלי כלום?
לא, לא, לא. קודם כל, אנחנו מסתובבים ברחובות כבר הרבה מאוד זמן. הסגר נגמר מתישהו ביוני. מאז מסתובבים ברחובות. הבעיה הייתה חוסר ודאות, חוסר ודאות משווע. אתה יוצא לרחוב, אתה לא יודע אם תוכל לחזור. אתה עדיף שתצא עם איזה תיק, כי אם במקרה עברת ליד מישהו שנסע, שהלך מתחת למישהו, הוא היה באותו קניון שלך, או היה באותו אזור שלך, או באותו פארק, קרוב לוודאי שיקחו אותך לאיזשהו סוג של בידוד, והרבה פעמים זה בידוד לא כל כך סימפטי. אז האי-ודאות היא מה שהייתה בעצם הבעיה. כל השאר התרגלת, זה הפך מין שגרה כזאת, אתה עושה כל יום בדיקת PCR, הילדים בבית ספר כל בוקר עושים בדיקת PCR, כשאתה עובר לעיר אחרת, אתה עושה כמה וכמה בדיקות PCR. דווקא בחודש האחרון הייתה החמרה. החמרה שכבר גבלה בתרללת מוחלטת. כבר לא ידעת כלום, לא ידעת לאן אתה יכול לנסוע, כשאתה חוזר, כמה ימים אתה צריך להיות בבית, כמה ימים אתה צריך ללכת, כאן שיגעו את כולם, ואת התוצאה ראינו.
יאללה, עצריו! יאללה, עצריו! תומרמי, עצריו! תומרמי, עצריו!
אז בדיוק לגבי התוצאה, איתנו דוקטור מיכל זרצר לויד, היא ראש מגמת לימודי אסיה באוניברסיטת בר אילן, שלום.
שלום ברכה.
אז לראשונה, הפגנות ממש המוניות בסין, שזה לא מצטלם כל כך טוב, שבדרך כלל הסינים יודעים לדאוג שזה יצטלם כן טוב.
נכון. ואנחנו רואים שהם עובדים כרגע במקביל. מצד אחד באמת, כמו שאנחנו שומעים, מתחילים עם הקלות, ומצד שני גם יש אכיפה מאוד קפדנית כרגע על אינטרנט, על דיווחים שיוצאים, ככה שהם מתחילים לשים סטופ גם לדיווחים שיצאו החוצה, למרות שההפגנות קצת נרגעו, אבל לא לוקחים יותר את הסיכון.
את מספרת שכל זה אולי גם קשור למונדיאל.
נכון. בעצם המונדיאל סיפק איזושהי הצצה לתושבי סין על מה שקורה בעולם. פתאום יושבים, רואים משחקים, רואים את היציעים, רואים את האנשים חוגגים ביחד, בלי מסכות, בלי סגרים, בלי ריחוק פיזי אחד מהשני. וזה מכה אותם בתדהמה, כי סיפרו להם שיש קורונה מתפרצת, משתוללת, שאנשים מחוץ לסין נפגעים בגלל מדיניות חסרת אחריות של השלטונות שלהם, ופתאום הם רואים שאנשים שמחים וחוגגים, אז הם רוצים גם.
זה מאוד מאוד מעניין מה שאת אומרת. אני מסכימה איתך שהם באמת חגיגו את המונדיאל ושמעו אולי יותר על החשיפה לקורונה בחול, אבל הם לא ראו יציאים בלי מסכות. בכל פעם שעברו בשוט של המצלמה לעבר היציאים, נהייתה מין תמונת על כזאת בסין. אתה לא ראית יציאים, אתה לא ראית אנשים בלי מסכות. זה מאוד מאוד מעניין.
הצנזורה הופעלה בזמן ובמקום שצריך.
כן, תשמע, יש פה חוקים. זה גם הכל משודר כמה שניות אחרי.
כן,
בשידורים... ככה שיש זמן להתארגן.
נכון, בשידורים הרשמיים זה בדיוק ככה, וגם זה מעורר הרבה שאלות מצד הצופים, ברגע שעוברים למבט על הזה, אבל יש גם שידורים של מי שמכיר ועוקב, שמקבל את ה... שיש לו את הדרכים שלו, וזה באמת אנחנו שומעים את השיח הזה בתוך הרשתות, גם זה מתחיל, הצנזורה מתחילה לפעול גם שם, ומתחילים להיחסם, אז ככה שבאמת אוהדי הכדורגל עשו גם את ה... יש להם גם את הדרכים שלהם, אני חושבת, למצוא דרך לראות את השידורים הלא מצונזרים, אבל זה בהחלט מראה לנו שהשלטון הסיני חושש ממה שיראו ברגע שהוא עובר למפעיל כזאת צנזורה.
יעל, פעם הקודמת שדיברנו סיפרת על החיים הקשים בתוך הבניין, וזה שאנשים מאוד מאוד מוחים וכבר לא יכולים יותר. הכעס הזה אכן מתפרץ לרחוב, או שאת לא רואה את זה בכלל?
קודם כל, אני לא רואה את זה בכלל. אתה יודע, אני לא יודעת איפה אתה נמצא כרגע, אבל אני במרחק ממרכז שנחאי, אני בתוך שנחאי, ואני במרחק ממרכז שנחאי של בערך 30-40 קילומטר. אז לראות בעיניים אני לא רואה שום דבר, אבל אני חייבת להגיד לך שככה, הסגר בשנחאי שהיה באמת אבן דרך, היה לפני הסגר והיה אחרי הסגר, וכל מה שקרה אחרי הסגר השתנה לתמיד. אם לפני הסגר הייתה איזושהי הבנה לגבי מדיניות האפס קורונה, ואיזושהי השלמה ואיזושהי מחשבה שהשלטון רוצה בעיקר את טובת העם, אחרי שנחאי, למעשה קצת נפרצו הסחרים. נכון, הצנזורה מאוד חזקה, ונכון, אין שום דרך בעצם להעביר, לוקח זמן, זה מין משחקי חתול ועכבר בעברת הדברים, אבל כבר התחלת לשמוע בפירוש, אי נחת מוחלט, בכל המגזרים, כולל אנשי מפלגה. כולם כבר דיברו על הבעיה של המדיניות הזאת, בעיקר כי היא פגעה בכלכלה. היא פגעה בכלכלה פגיעה אנושה. זה לא רק היא פגעה באזרח הפשוט ובמעמד הביניים שאיבד הרבה מאוד פרנסה, אלא זה כבר התחיל להגיע לרמה של המדינה כולה. היום אנחנו מדברים על הצמיחה הנמוכה ביותר מאז שנות ה-70. זה התחיל להשפיע על שרשרות המזון כמובן, והשפיע על שרשרות האספקה, וזה הוגש בכל דבר, גם בשאר העולם. אתה רואה עכשיו, מחירי הנפט בירידה כתוצאה מהירידה בביקוש, לחברות בעולם חסרים חלקי חילוף, וחלקים אחרים שמיוצרים כאן. היואן נחלש מאוד מול הדולר, כפי שלא היה שנים. זאת אומרת, זאת פגיעה כלכלית משמעותית, והייתה איזו ציפייה בוועידת המפלגה הקומוניסטית, שיהיה אחרי זה הקלות, במקום הקלות קיבלנו החמרה, שזה בעצם היה איזשהו מסר שאומר, תקשיבו, הכלכלה במקום אחד, מה שחשוב לנו כרגע זה יציבות המשטר, ובעצם מדיניות האפס קורונה ממשיכה. עכשיו אנחנו רואים בפעם הראשונה שינוי מהותי. אגב, עוד לא היה שינוי כלפי אלה הבאים מבחוץ. זאת אומרת, היו לנו מספר הקלות, היה לנו סגר היית צריך להיות קורנטין שבועיים, עכשיו זה ירד לעשרה ימים, ועכשיו זה ירד לשמונה ימים. אז אם יפתחו עוד, ילכו עוד צעד קדימה ויפתחו גם את זה ויקלו גם על זה, אז נוכל להגיד שאכן יש שינוי מהותי אחרי 3 שנים.
מיכל, הסיבה לכישלון הזה זה גם החיסון הסיני, שפשוט במקום לקחת חיסונים מהמערב שעובדים, לקחו פה איזה משהו שכנראה לא כך עובד, לא מצליחים לפתוח את המשק, לא מצליחים לעצור את המחלה, ותקועים באיזה לופ שמתקשים לצאת ממנו.
אז זה בעצם שילוב של גורמים, גם החיסון שהוא יעיל, אנחנו יודעים לפי דיווחים, שהוא יעיל ב-70% לעומת החיסונים האחרים, וסין כמובן לא תסתמך ולא תקנה חיסון חיצוני, כשהיא זאת שמייצרת את החיסון הזה. גם הצפיפות בסין, אנחנו מדברים על מספרים אחרים לגמרי ממה שאנחנו מכירים במקומות אחרים בעולם, והחשש כרגע עם העלייה של מחלות החורף, הצפיפות בתחבורה ציבורית, שאנחנו באמת שומעים פה מהלך שמתחילים עם ההקלות עכשיו, על הבדיקות, אבל תדמיינו מה זה, לעשות כל פעם בדיקה בשביל לעלות על, להיכנס לרכבת התחתית. אז יש כאן איזשהו חשש, וגם הפקת לקחים לדעתי ממה שקרה כשהקורונה התפרצה בסין, שעד עכשיו אנחנו לא באמת יודעים, רק מדיווחים לא רשמיים על הכמויות באמת של המתים והחולים. אני חושבת שכל הדברים האלה גם יחד הובילו למדיניות הזאת של האפס קורונה, וזה מאוד מעניין לשמוע שמתחיל איזשהו קונסנזוס נגד ההגבלות האלה.
אני רוצה להוסיף לדברים שמיכל אמרה לגבי המדיניות האפס קורונה, שהיא באמת, אוקיי, הגזימו לגמרי, וזה הפך למין תרללת מוחלטת, וזה הפך לזה שכל פקיד מנסה להיות יותר קדוש מהפיפיור, ולעשות עוד יותר חזק ועוד יותר חזק, אבל בשורה התחתונה יש להם איזשהו היגיון, ההיגיון שלהם, של הסינים בדבר הזה. באמת החיסון, למרות שלאט לאט מגלים ש... דווקא החיסון הזה הרבה יותר יעיל ממה שחשבו לאור מה שראו בהונג קונג, אבל מעבר לזה הם לא יכולים להרשות לעצמם כאן, ועשו את המספרים, רשמו את המספרים, כן? זה יכול להגיע ל-15 מיליון מתים, יש כאן אוכלוסייה מזדקנת גדולה מאוד, והיא ברובה ככולה לא מחוסנת, מעל גיל 80, והאוכלוסייה הזאת, כולם חושבים, סין, 1.4 מיליארד בני אדם, אבל יש כאן לרוב המשפחות ילד אחד למשפחה. בנוסף, אנחנו נכנסים לחורף, בתי החולים כאן לא יעמדו בעומס אינסופי של הדבר הזה, ויש איזשהו היגיון בכל הדבר הזה, רק היישום שלו הוא מאוד מאוד בעייתי.
יעל, הזכרת את הכלכלה, אז סין היא מנוע הצמיחה המשמעותי של הכלכלה הגלובלית, ועכשיו אפילו בפוקסקום לא מצליחים לייצר אייפונים, אפל מדברת על זה שתצא מסין, זה פגיעה אנושה להרבה שנים, או זה משהו שאפשר לתקן וזה יסתדר תוך כמה חודשים, אם באמת מסירים את ההגבלות?
זה לא קורה תוך כמה חודשים, כי הפגיעה היא פגיעה משמעותית, גם מורלית וגם מבחינת היכולת של חברות להסתמך, במיוחד חברות בינלאומיות, להסתמך על סין כמקור יחיד. אם עד עכשיו פוקסון ייצרה את מרבית האייפונים וחברות בינלאומיות נוספות השתמשו בסין כמקור המרכזי או מקום הייצור המרכזי, הם הבינו במיוחד אחרי הסגר בשנגחאי שכדאי לבזר את זה הרבה יותר, והם עברו למרחב האזורי, הם עברו הרבה מאוד חברות, עברו לווייטנאם, לקמבודיה, לאינדונזיה, למלזיה, להודו, הרבה מאוד חברות עברו לתאילנד, על מנת לא להיות תלויים יותר בסין בלבד. מבחינה פיננסית, שנחה כמרכז הפיננסי, הרבה מאוד חברות השקעה יצאו וקרנות ועזבו את המקום. הפגיעה היא פגיעה חמורה. קודם כל, אוקיי, אפשר תוך כמה חודשים אולי לחזור לחדש את הייצור ולשחרר את המחסום הזה בשרשראות ההספקה, אבל מבחינת תדמיתית ומבחינת ההסתמכות של חברות על סין כמקור מרכזי, זה נפגע לשנים רבות.
אז מיכל, עכשיו אנחנו מסתכלים לזה שסין תצטרך להתאושש במשך עשור, 2 עשורים, 3 עשורים, רק כדי לחזור אחורה, או שבאמת תוך כמה זמן זה יתייצב, כולם ישכחו, הקורונה תהיה מאחורינו, כמו שקרה לנו, כבר שכחנו מהקורונה.
שאלה מעניינת, כי כבר ראינו מקרים בסין שבאמת משברים, אם אני חוזרת אפילו אחורה לרואי טיאננמן, ששיתקו את הכלכלה לשנתיים, שלוש, ואחר כך ראינו באמת העצה מאוד גדולה, והמשקיעים הזרים חזרו, אז מהבחינה הזאת אנחנו יודעים שבעולם הגלובלי יש זיכרון קצר. הבעיה היא יותר עמוקה מהבעיה הכלכלית, יש פה בעיה תדמיתית. וזה יהיה יותר קשה לסין לתקן. אני רואה את זה כבר אצלנו בארץ, בביקוש למשל ללימודים על סין, שזה היה אחד הדברים הכי מבוקשים, בטח אצלנו בלימודי אסיה.
הסטודנטים לא באים.
לא רוצים ללמוד על סין. לא רוצים ללמוד על סין.
למה? כי זה נראה בתור הדבר הגדול הבא לפני כמה שנים, ועכשיו זה כבר לא מספיק מעניין?
לא מספיק מעניין, וגם יותר מזה יש איזושהי תחושה של הסינים האלה, מי מבין אותם בכלל, מי יכול... זאת אומרת, משהו במשיכה, בתפיסה, ואני רואה את זה ממש חזק בשנים האחרונות, בתפיסה של ללמוד על סין זה נכס, זה יעזור בעסקים, זה יעזור אחר כך בקריירה, אז פתאום פונים לקוריאה, יפן, בעיקר האמת קוריאה, הודו, גם תחום שהודו מודרני שמתחיל להתחזק, ואני באמת משוחחת איתם ושואלת מה קרה, למה לא סין? אמרו לי, עזבי, משוגעים. משהו בתדמית של סין, אנחנו כמובן ניזונים מאוד מההשפעות האמריקאיות בהקשר הזה, וסין תצטרך לדעתי לעשות כאן איזשהו שינוי, והיא יודעת לעשות את זה. אז ככה שבהחלט זה לא בלתי הפיך, אני חושבת שאנחנו נראה את העולם העסקי מתאושש מהר יותר באמת מאשר הזירה הבינלאומית מבחינה תדמיתית, וזה ימים יגידו.
יעל באביב, היו לך קצת מחשבות כבר לעזוב, אבל נשמע שאת נשארת.
אישית, אני מתעסקת עם סין כבר יותר מ-30 שנה, זו האהבה הכי גדולה שלי, מעולם לא היו לי מחשבות באמת לעזוב, ואת יודע, עם כל הביקורת והכל, עדיין זה מקום שמתנהל בצורה מופלאה, והרבה מאוד דברים מאוד מאוד טובים קורים כאן. עכשיו, אני נורא נורא מסכימה עם מיכל, כי אני רואה את זה בכל דבר. קודם כל, את יודע, לפני הרבה מאוד שנים שלמדתי באוניברסיטה העברית בחוג למזרח אסיה, אז היינו 4 אנשים בסינית וכמעט 300 בלימודי יפן. כמובן שעשור לאחר מכן זה כבר התהפך לחלוטין, וכולם רצו ללימודי סין, ועכשיו הכל נצר, כי גם צריך לזכור שאנחנו נמצאים תחת המלחמה הקרה, תחת המלחמה הטכנולוגית עם ארצות הברית, וזו מלחמה שרק הולכת ומחריפה, ואנחנו לא רואים לה את הסוף. עכשיו, זה מאוד נכון, אני עכשיו בביקור בארץ בקיץ, הרגשתי את זה, אני תמיד מבקרת בבורדים של חברות, ואנחנו מדברים על המצב וכו', ובדרך כלל יש לי 10 דקות ראשונות של, אוף, אוף, הסינים האלה, אי אפשר לעבוד איתם, והם ככה, והם ככה, והם ככה, הפעם אני חייבת להגיד שזה 50 דקות שעה של תלונות על סין וכו'. יש באמת פגיעה תדמיתית חסרת תקדים, חסרת תקדים. עכשיו, גם הסינים לא עושים מאמץ מאוד מאוד גדול להחזיר את הגלגל לאחור, כי הם גם בעצמם לאורך השנים האלה עברו תחת הסנקציות האמריקאיות להסתמכות עצמית, והם רוצים יותר ויותר להסתמך על עצמם, והם רוצים להוביל טכנולוגית, והם באמת עשו קפיצה מאוד מאוד גדולה, הם לא ישבו לבד בחושר, הם באמת קפצו קדימה, וגם הם כבר הרבה פחות מתעניינים בעולם הגדול, והרבה פעמים פחות מוכנים להתכופף, אלא אם הם מובילים. העסק השתנה, אנחנו לא נמצאים באותו מקום שהיינו לפני, אנחנו במציאות גיאופוליטית אחרת לחלוטין, עם סין שהולכת ומסתגרת, נעשית גם יותר ויותר לאומנית, מפתחת יותר ויותר אפילו את התרבות הפנימית, שתמיד הם מאוד התגאו בה, אבל היו פתוחים לקבל מבחוץ, עוד פעם הולכים ונסגרים, אנחנו רואים את זה בכל אספקט כאן בסין, מחינוך ועד כל דבר אחר, ואנחנו לא באותו מקום, זה מדינה אחרת, עכשיו היא מעצמה, היא כבר, אתה יודע, אנחנו מתעוררים, זאת מעצמה, שרואה את עצמה כשווה בין, איזה שווה בין שווים, מעל לרבים וטובים, תחת המלחמה הקרה, זה לא כל כך, אני לא מאמינה שזה יחזור למה שזה היה, אני מאמינה שיבצרו מחנות, אני מאמינה שיותר ויותר לחץ יהיה גם על ישראל, ואנחנו רואים את זה מרגע לרגע, זה הולך וגובר, וישראל עוד איכשהו מצליחה לשחק בין הטיפות, וגם נהנית פה גם תמיכה וגם האהדה רבה ליהודים, לישראל, אנחנו מכירים כבר את הנרטיב הזה, אז היא איכשהו עדיין שורדת בכל הדבר הזה, אבל לא לנצח, זה גם, זה מאוד מאוד בעייתי.
יעל עינב, מיכל זלצל רבי, תודה רבה לשתכן.
תודה רבה.
תודה רבה.
השבוע, הפודקאסט של הארץ, כאן סיימנו. בצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור ואסף פרידמן, על הסאונד, דן ברומר, אברי רוזנצבי ונערה מלכין, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, ואתם מוזמנים להצטרף.